ספרים י' ז' עמוד א', הסוגיה מתחילה להיל בסוף עמוד פייס במשנה. אומרת המשנה, איכן היו השתחוויות האלו? בהמשך למה שלמדנו במשנה להיל בדף בסוף עמוד פייס, שהיו 13 השתחוויות במקדש, כנגד 13 שערי העזרה. במשנה שלפנינו נלמד בזאת השם, איכן היה מקומם של שערי העזרה שהיו משתחווים כנגדם. אומרת המשנה, איכן היו השתחוויות האלו? איכן היו אותם שערי העזרה שכנגדם היו משתחווים? אומרת המשנה, בצפון, ארבע השתחוויות היו בצפון העזרה, וארבע בדרום, שלוש במזרח, ושתיים במערב, כנגד 13 שערים של העזרה, כנגד 13 שערים של העזרה, שהיו במקומות האלו, כנגדם היו משתחווים. והמשנה מפרטת את סדר מקומם של ארבעת השערים הדרומיים. אומרת המשנה, דרומיים סמוכים למערב, ארבעת השערים הדרומיים היו סמוכים לצד מערב, והסדר שלהם ממערב למזרח היה כך, שער העליון, שער הדלק, שער הברות ושער המים. השער הראשון היה נקרא שער העליון. הראש מסביר שמכיוון שער הבית היה משופע ועולה ממזרח למערב, לכן השער הראשון מהצד המערבי היה גבוה ביותר, ולכן הוא נקרא השער העליון. התפיסיון זה אומר שלא נתפרש למה אותו שער היה משונה. והשער השני, אומרת המשנה, היה שער הדלק. הראש והברטנורה מבארים, ולכן השער היה נקרא שער הדלק, כי דרכו היום מכניסים את העצים שהיו דולקים על גבי המזבח. והשער השלישי היה נקרא שער הבכורות. לכן אותו שער היה נקרא שער הבכורות, כי דרך אותו שער היו מכניסים את הבהמות הבכורות. ולכן היו מכניסים את הבכורות מהשער הדרומי, כיוון שהבכורות הם קודשים קלים. ושחיטתה מותרת גם בדרום, שלא כמו קודשי קודשים, ששחיטתה מותרת רק בצפון. התפארת ישראל מבאר שאף על פי, שמאותו שער היו מכניסים גם שער קודשים קלים, בכל זאת, אותו שער נקרא שער הבכורות, על שם הבכורות שהיו מכניסים דרכו, כי בבכורות אפשר לטעות ולחשוב שהם לא קודשים קלים, כי הרי הבכורות ניתנים לכהנים לגמרי, אין לבעלים חלק בהם. לכן היה צריך להדגיש שהם קודשים קלים. והשער הרביעי הוא שער המים, מבארת המשנה, ולמה נקרא סמון שער המים? לפי שבו היו מכניסים סלוחית של מים. דרך אותו שער היו מכניסים סלוחית של מים בחג הסוכות, כדי לנסח אותם על גבי המזבח. רב לזר בן ינקב אומר, לכן אותו שער נקרא שער המים, לפי שבו המים מפחים ועתידים להיות יוצאים מתחת מזתן הבית. לעתיד לבוא, עתיד לצאת נחל מים מבית קודש הקודשים דרך פתח ההיכל, ולצאת מבית המקדש דרך אותו שער. ולכן כבר מהיום, אותו שער נקרא שער המים, על שם אותו נחל שעתיד לצאת ממנו לעתיד לבוא. כל השערים האלו היו בצד דרום. עכשיו המשנה עוברת לפרט את השערים שבצד צפון. אומרת המשנה, לעומתן, כנגד השערים שבצד דרום, היו ארבעה שערים בצפון סמוכים למערב. והסדר שלהם ממערב למזרח היה כך, שער יחוניה, שער הקורבן, שער הנושים, שער השיר. השער הראשון היה נקרא שער יחוניה, מבארת המשנה, ולמה נקרא שמו שער יחוניה? משום שבאותו שער יצא המלך יחוניה בגלותו, כפי שנלמד בגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת שבמזרח, כפי שלמדנו, היו שלושה שערים במזרח, ופרטת המשנה שבמזרח היו שער ניקנור ושני פשפשים היו לו, אחד מימינו ואחד משמאלו. במזרח היו שלושה שערים, אחד גדול ושניים קטנים. הגדול היה נקרא שער ניקנור, ומשני צידיו היו שני שערים קטנים. ושניים במערב, היה להם שם. שני השערים שבמערב היו מאחורי המקדש. המירי מסביר שלכן לא היה להם שם, כי הם היו משמשים מעט, כלומר, לא היו משתמשים בהם הרבה, כי לא היה כל כך צורך לצאת אל מאחורי המקדש, עד כאן המשנה. ואת הגמרא מסמיסים אבו יויסה בן יויכון עוני, לאומר כנגד 13 שערים. במסכת מידויס כתוב שהיו משתחווים 13 השתחוויות כנגד 13 שערים של ההזרה. כמו שכתוב במשנה, ברר כרבונון, הרומים חולקים שם. במסכת מידויס, פרק א', משנה ד' בסוברים, רק 7 שערים היו בהזרה. אם כן, אומרת הגמרא, דייטין דרבונון, איכן היו השתחוויות הללו? לפי רבונון, חולקים וסוברים, שרק 7 שערים היו בעזרה, איכן היו אותם 13 השתחוויות שהמשנה מונה? אומרת הגמרא, כי יעיד את נינן תמון, 13 פרצות היו בו שפרצו מלכי יוון, וחזרו וגדרו בני חשמונאי, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. דהיינו לפי חכומים, 13 השתחוויות שהיו משתחווים, היו כנגד 13 פרצות שפרצו מלכי יוון, וכאשר גברה ידם של בני חשמונאי, הם גדרו את אותם פרצות שפרצו מלכי יוון, וכנגדם תקנו חכמים 13 השתחוויות כדי להודות לקדוש ברוך הוא על כך שהוא עקר את מלכות יוון הרשעה. אומרת הגמרא, כתמין באויו ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. טוני, מבית קודש קודשים עד הפרוכת, כקרני ילי וכיילי. דהיינו, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, הם יצאו מבית קודש הקודשים, ומבית קודש הקודשים עד הפרוכת, הפרוכת המפסיקה בין הקודש ובין קודש הקודשים, זרימת הנחל תהיה דקה יותר. רוחבו של הנחל מבית קודש הקודשים ועד הפרוכת יהיה כקרני ילי וכיילי, מיני שבלולים שקרניהם דקות ביותר. מפרוכת עד מזבח הזהב, אותו נחל יתרחב יותר, ורוחבו יהיה כקרני חגים. ממזבח הזהב עד מפתן הבית, עד פתח ההיכל, אותו נחל יתרחב עוד יותר, ויהיה רוחבו כחוט של שתי. מן מפתן הבית עד פתח העזרה, אותו נחל יתרחב עוד יותר, ויהיה כמו רוחבו של חוט של ערב. החוט של הערב הרבה יותר מהחוט של שתי. מכאן ואילה, מפתח העזרה ולחוט, כילוח הנחל יהיה עבה כמפי הפח, כרוחב פי קד קטן. אומרת הגמרא, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית, וצאת האיש קדים, וקו בידו, ויומות אלף זהבו, ויעבירני במים ויפתעים. כך כתוב פסוק בנובי ביחזקאל. והיינו, יחזקאל מתאר שהמלאך הראה לו בנבואה את המים שיוצאים מהעזרה. ורוחבם כמו פי הפח. לאחר מכן המלאך יצא לצד מזרח עם חבל מידה בידו, והוא מדד את המים לאורך אלף אמה, והוא העביר אותו באותה מים, ועומקם של המים היה מי הפתיעים, והיינו עד קרסולה, שהם הגיעו עד קרסולם. לאחר מכן, ויום עוד אלף, ויעבירני במים מי ברכיים. המלאך לאחר מכן מדד עוד אלף אמה בהמשך זרימת המים, עכשיו המים העמיקו יותר, והם הגיעו עד ברכיו. לאחר מכן, ויום עוד אלף ויעבירני מי מותניים. המלאך מדד אלף מה נוספים, ושם המים העמיקו עוד יותר, והגיעו עד מותניו. מכאן ואילך, ויום עוד אלף נחל אשר נוכל לעבור. לאחר אלף אמה, נעשה הנחל גדול כל כך, שלא היה אפשר לעבור בו בשום אופן. אפילו לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו. אפילו ספינה גדולה לא הייתה יכולה לעבור בו מטעם. או לכך, כמו שכתוב בנובי בישעיה, בל תלך בו עמי שייט וכי אדיר לא יעברנו. ומפני מה, למה לא יוכלו לעבור בו? כמו שכתוב בהמשך בנובי ביחל, כן, כי גאו המים מי סחו. המים גדלו כל כך עד הם לא מי סחו. מהו מי סחו מלשות? כלומר הכוונה שהמים יהיו שוטפים כל כך בכוח ובמרוצה שלא יהיה אפשר לשוט בהם. אומר הפכו נבאטרין קורו לשיות תחזון שנאמר הוא פרס ידיו בקרבו כאשר יפרס את תוכל לשרות. מים מי סחו, אומר רבי יוסי בי רבון, מים די מתמללים די ארבה. מה הכוונה מי סחו? המים האלו שיוצאים מבית קודש הקודשים, מאותו נחל שיוצא מבית קודש הקודשים, יהיו מים כאלה שסחים בהם. מים שמשוחחים עליהם בעולם מרוב פרסום גדלותם. אומרת הגמרא, ביום מהו יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטות ולנידו. אותו נחל ישמש לטהרת בית דוד ויושבי ירושלים. לטול מאותו נחל מי חטות ולטבול בו נידות. מה פעם מדברי הפסוק, שהמים האלו יהיו קשרים רק לבית דוד ויושבי ירושלים, לא לשאר ישראל. והם נחלקו בכך המוראים, כמו שהגמרא מביאה מיד. רב שמואל בר נחמון בשם רב יוינוסון, בית דוד ועד יושבי ירושלים, קשרים לנידו ולחטות. מכאן ואילך, מי תערובות הם, קשרים לנידה ופצולים למי חטות. כבדת הפסוק, ביום מהו ימקור נפתח, לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטות ולנידו. מסביר רב שמואל בר נחמון בשם רב יוינוסון שכוונת הפסוק היא שאותם מים שיזרמו מהמקום שדרו בו מלכי בית דוד ועד שער העיר ירושלים, באותו מקום המים יהיו קשרים גם לנידו וגם למי חטות. שם המים יהיו מים חיים, הם יהיו מי מעיין והם יהיו קשרים גם למי חטות. אבל המים שיזרמו מכאן ואילך, המים שיזרמו משערי העיר ירושלים, הם יהיו מי תערובות. הם יתערבו במי גשמים. אם אלה הם יהיו קשרים רק לנידה, נידה יכולה לטבול גם במי גשמים, אבל הם פונים למי חטות. מי חטות צריך דווקא מים חיים בלבד, דווקא מי מעיין. ומכיוון שמשערי ירושלים יתערב באותו מעיין, גם מי קומים הם יהיו פצולים למי חטות, אבל קשרים לנידה. ודעה חולקת, אומר רב לזר, מבית דוד ועד יושבי ירושלים, קשרים לנידה ולחטות, אבל מכאן ואילך, מי כתב פריסותן, פצולים לנידה ולחטות, מכאן ואילך, דהיינו, משערי ירושלים ואילך, המים ירדו במורד ההר, והם יהיו נידונים כמי כתב פריסות. מה הכוונה כמי כתפריסות? רש"י במסכת חגיגה מסביר שמדרון שהוא זקוף ביותר, המים שבתחתיתו לא מתחברים למים שלמעלה. נמצא שאין כאן ארבעים צור במוקרים אחד. אז המים יהיו פצולים גם לנידו וגם לחטות. את הגמרא כתיב, היו אומר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. אותו נחל שיוצא מבית המקדוש, כתוב בנובי ביחזקאל, ויאמר אליי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה בהמשך של הפסוק, וירדו אל הערבה, ובואו היומו אל היומו המוצאים. מבארת הגמרא, שאותם מי נחל היו מתפשטים והולכים לארבע מהימים שמסובבים את ארץ ישראל, כדי לתקן את המים שלהם. אל הגלילו הקדמונו, זה ים של סומכו, שהוא במזרח הגליל. וירדו אל הערבה, זה ים של טבריה, ים כנרת, ובואו היומו, זה ים המלח, אל הים המוצאים, זה הים הגדול, ים התיכון. ולמה נקרא שמו של ים התיכון מוצאים? כנגד שתי פעמים שיצא, כנגד שתי פעמים שהיה מתפשט ושטף חלקים מהיבשה. מתי הם היו אותם שתי פעמים? פעם אחת בדור אנוש ופעם אחת בדור הפלוגת. עד איכן יצא הים בכל פעם, רב לזר בשם הבחנינה אומר בראשון דור אנוש יצא הים ממקומו והתפשט עד מקום ששמו קל בירו. בשנייה, בימי דור האפלוגה, שוב יצאו, והתפשט עד מקום שנקרא כיף עבר בירו. רבה אחרי בשם הבחנינה בראשונה יצא עד כיף עבר בירו, ובשנייה יצא עד עתי ועד יפו. עד פה תבוא ולא תוסיף. עד עכו תבוא ולא תוסיף. ופה ישית. בגאון גליך, עד יפו, אשית גאון גליך. והגמרא עכשיו מבארת, למה המים של אותו נחל שיוצא לבית המקדוש, יגיע לימים האלו שנגרו בגמרא מקודם. אומרת הגמרא, ניחה ים הרב וים עוד מלכה בשביל למתקן. מובן שאותו נחל שיצא מבית קודש הקודשים, הגיע אל הים הגדול ואל ים המלח, כדי למתק אותם מהמליחות שבהם. אבל ים את טבריה וים את סמכוי, המים שלהם מתוקים בכל מקרה, אז למה היה צריך אותו נחל שיוצא בית קודש הקודשים יגיע גם לים טבריה ולים סמכו? נראית הגמרא לרבות גתם, להרבות את מיני הדגים שבאותם ימים, על ידי מי הנחל שיבואו בהם, המים שבאותם ימים התברכו, והדגים שבהם התרבו. בכתיב הרי כתוב שם בהמשך הפסוקים ביחזקאל, למינת ידגתם, למיני מינית ידגתם, מינים רבים של דגים יהיו שם. אומר רב שמעון בן גמליאל, מעשה שהלכתי לציידן, והביאו לפני יותר מ-300 מידי דגים ותמכו אחד. ובהמשך הפסוקים ביחזקאל כתוב, ונראו המים וגבעיו ולא ירפו, למלח ניתנו. שופט הגמרא, יש כאן קירה בפסוק, מצד אחד כתוב, ונרפאו המים, דהיינו שמי הימים יתרפו ממלכותה ויומתקו, ואז אמרס ולא ירפאו המים. תרץ את הגמרא, מקום הוא ושמו ולא ירפו. כוונת הפסוק היא שבאמת הנחל ימתיק את מי הים המלוכים. אבל בקצותיו וגבעיו, דהיינו הנקאים שבים, ובנוסף לכך מקום ששמו לא ירפו, הם לא יומתקו, ושם המליחות יישאר. כי צריך תהיה מלח בעולם, אז את המקומות האלו, אותו נחל לא ימתיק, כדי שישאר שם מלח. אומרת הגמרא, כתיב על הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עת מאכל, לא ייבול עליו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. עוני אומר רבי יהודה, לפי שבעולם הזה תבועה עושה לשישה חודשים, תבועה בדעילה לאחר שישה חודשים מהזריעה, דהיינו זמן בדעילת התבועה הוא שישה חודשים, דעילה נושא ל-12 חודש, דעילה נושא צירותיו כפול מהזמן של התבועה, 12 חודש, אבל לעתיד לבוא התבועה עושה לחודש אחד, ואילה נושא לשני חודשים, מה הייתה אימא? מה המקור לכך? מזה שכתוב, לחודשיו יבקר, דהיינו האילנות יבקרו את פירותיהם תוך חודשיים, חודשיו, מיעוט חודשים שניים. אז הנה, אם התבועה גדלה תוך חודשיים, יש ללמוד שגם פירות האילן יתמחו בתוך חודשיים. דהיינו, אילנות. זה שכתוב בפסוק, לחודשיו יבקר שהאילנות יתנו פירות תוך חודשיים, החצית מהפירות ייתן תוך חודש אחד. נראית הגמרא, אומר רבי יוסי, לפי שבעולם הזה התבועה עושה לשישה חודשים, ואילן עושה ל-12 חודש. אבל לעתיד לבוא התבועה עושה ל-15 יום, ואילן עושה לחודש אחד, שכן מצינו שעשת התבועה בימי יואל ל-15 יום. בימי יואל, התבועה גדלה תוך 15 יום. זרעו אותה בראש חודש ניסן, נקרב ממנה העומר לאחר 15 יום ב-16 בניסן. מה איתי ומה המקור לכך? מה שכתוב בנובי ביואל, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. דיינו באותה תקופה, הגשם הראשון, המורה, ירד רק בתחילת חודש ניסן. ואף על פי כן, הם זרעו אז, והם סמכו בהשם אלוהיכם, דהיינו הם סמכו בהבאת העומר בזמנו, ב-16 בניסן. אז אם רואים שהיה פעם שתבועה גדלה ב-15 יום, גם לעתיד לבוא, התבועה תגדל תוך 15 יום, והאילן שזמנו כפול מהתבועה, יעשה פרי בחודש אחד. ומה אם יקיים רב יוסי לחודשיו יבקר? בכל חודש וחודש יהיה מבקר. היינו בכל חודש מחודשי השנה, האילן יוציא פירות. את הגמרא ועולהו לתרופה, במשך הפסוק נאמר, והיה פעיר לנחל ועלהו לתרופה. מה הכוונה? רב יוחנן אומר, תרפי מציץ עלי. מציצת העלים תשמש לעתיד לבוא כמאכל, ותורף מזוינה. לפי דבריו, מה שכתוב, תרפי מציץ עלי, המילה תרפי, המילה טרף, הכוונה למזון, שמציצת העלים תשמש כמזון. אבל רבי שמואל דורשים אחרת. אחד אומר להתיר פה שלמעלן, תרופה זה מלשון התרת פה. אכילת העלים תשמש כתרופה לפתוח דבר סתום. מהו אותו דבר סתום? אחד אומר להתיר פה שלמעלן, את אהבת האכילה, אחד אומר להתיר פה שלמטה. והיינו להתיר את בית הראי, לשלשל. רב חנינא ורבי ישוע בן לוי, אחד אומר להתיר פה של עקרות. היא עקרה, היא תאכל מאותם עלים, והיא תתרפא, היא תאכל ללדת. אחד אומר להתיר פה של אילמים, שיוכלו לדבר. ולעומתן בצפון, מוכים במערב, שער יחוניה, למדנו במשנה, שהיה בצפון, סמוך למערב. מה קרה עם יחוניה? ראית הגמרא התמוצה, בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן, בשעה שבא נבוכדנצר לארץ ישראל, בא וישב לו בדופני של אנטוכיה. הוא ישב בתחום העיר אנטוכיה, ויצאה סנהדרין גדולה לקראתו ואמרה לו, הגיע זמן הבית הזה להיחרב. אמר להם, אמרה לו, דיינו הסנהדרין שאלה, האם הגיע הזמן להיחרב? דיינו, האם באת כדי להחריב את בית המקדש? אמר להם נבוכדנצר לזקני הסנהדרין, אותו שהמלכתי עליכם, הוא הולך לדרכי. אותו אדם שהמלכתי עליכם, דנו יהויוכין, שהוא מכונה גם יהויוכין, תנו לי אותו ואני הולך לדרכי ואני לא מחריב את בית המקדש. באו ואמרו לו יהויוכין מלך יהודה נבוכדנצר בואי לך, הוא מבקש לקחת אותך. כיוון ששמע מהם כך, מהצל מפתחות של בית המקדש, עלה של איתל, אמר לפניו ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך, מסורים לנו. עכשיו שאיננו נאמנים לפניך, הרי מפתחותיך מסורים לך. ואז מה קרה? נחלקו בכך שתי המורים. אחד אומר זרקן, יהויוכין זרק את המפתחות של בית המקדש כלפי מעלה ועוד ירדו. היינו המפתחות לא ירדו חזרה, כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא לא חפץ באבוידס בית המקדוש. אחד אומר בא כמין יד ונטלטן מידו. כיוון שראו כל חורי יהודה כן, כיוון שכל נכבדי יהודה ראו שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בעבודתם, העלו לראש גדותיהם ונפלו, הגיטו את עצמם. הדור הוא דחסיב, מתי גי חיזיון מה לך איפה, יעלית כולך לגגות, שורות מלאה עיר הומיה. היינו הנביא מקונן על כך, שממיתו את עצמם, הם לא היו חיים ומתי מלחמה, ובכל זאת הם המיתו את עצמם בידיים.